שלום וברוכים הבאים לפרק מספר 468 של רברסים פלטפורמה. תאריך היום הוא 19 במרץ 2024.
רברסים פלטפורמה, הפודקאסט של אורי ורן, על תוכנה ועוד.
קודם כל חג שמח, חג פורי. ופעם אחרונה שהקלטנו זה היה לפני סוכות.
כן. פעם אחרונה שהקלטנו זה היה ממש בתחילת אוקטובר, ומאז לצערנו קרו הרבה דברים.
הרבה דברים. אנחנו שמחים להיות פה בחזרה, גם אחרי הכנס, שהיה מאוד מוצלח. חוזרים לשגרה המבורכת.
כן, ונקווה לחזרתם של כולם לשגרה המבורכת.
כן, במהרה.
כן, ואנחנו היום מתכבדים. לארח אצלנו את אריק מחברת פיירבלוקס. היי אריק.
אהלן.
ברוך הבא. הרבה זמן חיכינו לרגע הזה.
כן, תודה רבה. שמח לראות אתכם חוזרים גם.
תודה. את אריק פגשנו לפני המון שנים, כבר בכנס ובעוד מקומות אחרים. שחקן מאוד משמעותי בכל הקהילה שלנו, אנחנו שמחים שסוף סוף יצאנו גם לארח אותך פה בפודקאסט.
תודה רבה.
אנחנו הולכים לדבר קצת על קריפטו. אני לא זוכר אם אי פעם דיברנו על קריפטו, קרנסיז או כל משהו שבאזור, וגם אם כן, ברור שהרבה דברים השתנו והתחדשו מאז.
איכשהו, לא יודע, זה פסח עלינו.
יכול להיות שהיה לנו משהו, לא זוכר, אבל לא ברמת העומק שאנחנו הולכים להיכנס אליה היום.
470 ולך תדע כמה פרקים, לך תזכור.
כן, לך תזכור. אז אנחנו הולכים ככה להיכנס לחלק מהאזורים של המאוד מעניינים של קריפטו קרנסי, ככה נושאים אלגוריתמיים ונושאים טכנולוגיים שאריק מביא, ומיד ניכנס אליהם, מילים כמו MPC ו-CPM, או CMP, סליחה. אבל לפני זה, אריק, כמה מילים עליך ועל מה אתה עושה היום?
כן, אז היום, כמו שאמרת, אני בעצם סמנכ"ל טכנולוגיה בפיירבלוקס, מוביל את המחקר הטכנולוגי. אני ממרמניק, בוגר אופק של חיל האוויר בעברי, ומאז מספר מקומות, מספר שנים בעולמות ה-AI בהיירדסקור, באזורים של AI for recruiting, ובשנתיים וחצי האחרונות בערך צללתי לעולם הזה של בלוקצ'יין וקריפטו קרנסי. היום אפשר לדבר על ההבדלה, אם פעם הם כזה הגיעו לעולם שלנו ביחד, אז היום אפשר גם להבדיל בין האסט קלאס, כאילו בעצם הסוג חדש של נכסים דיגיטליים, לבין ממש הטכנולוגיות בלוקצ'יין שיושבות מתחתיהם.
ספוילר, אנחנו לא נלמד היום איך להרוויח כסף בביטקוין.
כן.
אולי קצת.
נתנצל.
אבל אנחנו כן נלמד דברים, נושאים טכנולוגיים מרתקים שנמצאים בתחום. אז אתה עובד היום בפיירבלוקס. כמה מילים על פיירבלוקס?
כן, אז פיירבלוקס בעצם זו חברת טכנולוגיה, קודם כל. אנחנו בונים תשתית טכנולוגית שמעליה חברות וארגונים, הרבה מהם ארגונים פיננסיים, אבל לא רק, בונים ברגע שהם רוצים להשתמש בעולמות הבלוקצ'יין. אפשר להסתכל על זה קצת בצורה דומה ל-AWS, כשאתה בונה אפליקציית ווב, אז הם נותנים לך את כל הכלים שאתה צריך בעצם כדי לבנות אפליקציה, לא רק ווב, מן הסתם המון המון use cases שונים. אבל יש כזה את המרכז, הקומפיוט שהם נותנים לך, נכון, שרתים, מזה הכל התחיל, אבל זה התרחב לכל השירותים. ופיירבלוקס זה סיפור די דומה בעולם שלנו. התחלנו מלפתור איזה בעיה מרכזית שיש ללקוחות ברגע שהם משתמשים בכל עולמות הבלוקצ'יין, מה שקשור לאיך הם רגע מתנהלים עם הארנק שלהם. והמשכנו לתת להם מענה לכל הצרכים השונים שעולים ברגע שאתה בונה מערכת אמיתית. אנחנו משרתים ארגונים, כלומר זה לא מוצר ארנק לאנשים, זה לא משהו שאתה מחזיק את הביטקוין שלך בתוכו, אבל ארגונים מכל הסוגים. זה מסטארט-אפים וממשיך לכל מיני חברות טכנולוגיות שבונות בעולמות האלה, ברנדים שעושים כל מיני דברים עם NFTs וכל מיני דברים אחרים ששמעתם עליהם, וממשיך כל הדרך גם לבנקים או בנקים מרכזיים אפילו שעושים כל מיני דברים בעולמות הבלוקצ'יין, כלומר ממש שחקנים פיננסיים כבדים גם בחלק מהזמן.
כן, אז אתם רוצים להיות אולי כבר ה-AWS של עולם הקריפטו קרנסי.
כמו בכל תחום, יש איזה מישהו שמתכנן להיות ה-AWS של התחום הזה, אז אנחנו לגמרי שחקן באזור הזה.
יפה, מקום טוב באמצע. אז בואו, סבבה, אז בואו עכשיו ניכנס לנושא אחד ככה מאוד ספציפי ומעניין של איך מטפלים או איך מייצרים ואיך מטפלים במפתחות קריפטוגרפיים שהם ככה חלק מלב העניין, וזה ככה הביא אותך גם להרפתקה שהגיעה עד לבלק הט בזמנו, ונגיע גם לסיפור הזה. אז בוא נדבר על מה עצם הבעיה שאיתה התמודדת.
כן, אז זה כמובן לא אני פרסונלית, אנחנו מדברים על כל פיירבלוקס, אבל אנחנו חוזרים כמה שנים אחורה, והיה הרבה, כמו עכשיו שפתאום כשמחיר הביטקוין עולה, העיתונים כותבים הרבה, אז גם אז הייתה תקופה שעיתונים כתבו הרבה על כל האזורים האלה של ביטקוין וקריפטו קרנסיז אחרים, והרבה פעמים הכתבה התחילה במישהו שנגנב לו מפתח, נכון? זה משהו ששמענו עליו, בין אם הוא איבד מפתח ומחפש אותו באיזה מזבלה, וגם הרבה פעמים זה לא היה בן אדם שאיבד מפתח, כלומר יש לך איזה בורסה, מחזיקה כסף של אלפי אנשים, מאות אלפי אנשים, ופתאום המפתח נגנב, כולם איבדו את הכסף ויש בלגן גדול והסכומים גבוהים. זאת הייתה בעיה מהותית בעצם, איך אני רגע מאבטח את הפרייבט קי. עכשיו,
כן. גם זה של לייצר כספת, אבל כשגם כזו שלא נאבדת, אוקיי, וכמו שאמרת, מייל זה
מאבדים את המפתח לכספת.
כן, כן, אבל מייל זה המפתח שלך באופן אישי, ואולי הפסדת כמה עשרות מיליוני דולרים, אבל אם אתה עובד בארגון, ואתה הולך להפסיד את הכסף של הלקוחות שלך, אז אתה באמת בצרות.
בדיוק, בדיוק. זה הופך להיות בעיה הרבה יותר גדולה, ובאמת אחד הדברים המעניינים שפיירבלוקס זיהתה בתחום הזה, זה שהרבה מהפתרונות באותו זמן, הפתרונות לנושא הזה של רגע, איך אני מאבטח את המפתח שלי, שרק כדי שכולם יבינו, ברגע שיש לך את המפתח בעולם הבלוקצ'יין, שווה שנאמר, אתה יכול לעשות הכל בשם האקאונט. בעצם כל החשבון הוא שלך. אין שום דבר באמצע. כלומר, יש צעד מאוד קצר בין יש לי את המפתח לבין אני עושה עם הכסף מה שאני רוצה.
כן, במילים אחרות, המפתח הוא single point of failure.
לגמרי single point of failure, כן, שאנחנו לא אוהבים. בטח כשהsingle point of failure הזה יכול תוך שניות להיות מנוצל כדי לקחת הכל, שזה יכול להיות גם מיליארדים. כן. עכשיו, הפתרונות באותו זמן היו באמת ברעיון הזה, הרעיון האוטומטי של אנשים, זה בוא נשים אותו בכספת, נכון? הייתה אפילו חברה שהזכירה בונקרים בשוויץ, שמו בתוכם כספות, סגרו את הבונקרים, פעם בחודש בן אדם היה מגיע לכספת ועושה את הפעולה שאתה רוצה מול כאילו, הארנק שנמצא בתוך הכספת שנמצא בתוך הבונקר. שזה נחמד, אם לקחת ביטקוין ואתה רוצה להחזיק אותו עכשיו ל-20 שנה, אולי זה שימושי, אבל ברגע שאתה חברה פיננסית, אתה עושה פעולות פיננסיות כל הזמן, לפעמים 10 פעמים ביום, לפעמים 100 פעמים ביום, ולפעמים 10,000 פעמים בשנייה. נכון? כאילו ויזה, 60,000 טרנזקציות, TPS, טרנזקציות בשנייה. אז בעצם זה לא עובד ל-use case הזה. פיירבלוקס הייתה חברה שבאה ואמרה, אנחנו רוצים פתרון שהוא מאובטח ברמה של הכספת הזאת שנמצאת באמצע בונקר, אבל אנחנו רוצים שהוא יהיה שמיש כל הזמן. בתוך ארגון, כלומר, באמת הסינגל פוינט אוף פיילר זה בעיה, במיוחד כשסינגל פוינט אוף פיילר מקושר גם הרבה פעמים לאיזה בן אדם שיכול לקחת את הכסף, וכמובן שטמפטיישן עולה ברגע שהסכומים עולים. וזה בעצם הבעיה שבאו לפתור.
בסדר גמור. עכשיו, אני מניח שלא כולם מכירים את ביטקוין לעומק, אבל אחד הדברים שכולם יודעים על ביטקוין, או על כל המטבעות הקריפטוגרפיים, סליחה, בואו נכליל, נעשה אבסטרקציה לבעיה, שמורכבים מחישוב מבוזר, חישוב שנוצר על ידי שיתוף פעולה. זאת אומרת, צד אחד עושה חישוב, צד נוסף עושה חישוב, צד ובנוסף, ובסופו של דבר, התוצאה של החישובים האלה מייצרת, אפשר באמצעותם לייצר טרנזקציות של קריפטו קרנסי. אבל בסיפור הזה יש גם כמה בעיות. אוקיי? אז לזה אנחנו קראנו, או הולכים לקרוא, מולטי פארטי קומפיוטיישן, MPC, נכון?
כן.
ואתם הייתם צריכים להתמודד עם זה.
כן, אז בדיוק, אז מולטי פארטי קומפיוטיישן זה דווקא כאילו הסוג של הפתרון שלנו.
אוקיי.
אז הבעיה בעצם זה, יש לי את המפתח, יש את ה, כמו שאמרת, יש רשת, כן, רשת כלשהי, בלוקצ'יין כלשהו, בסוף הרשת הזאת היא לא עושה פעולות בעצמה, כן, מה שקורה על הרשת זה בעצם טרנזקציות מגיעות אליה, וטרנזקציות צריכות להיות חתומות, חתומות קריפטוגרפית, ואת החתימה הזאת יש באמת private public key signature שם, כן, כאילו יש איזה מפתח פרטי, אני חותם איתו, זה תקף לרוב על הפאבליק אדרס שלי, שזה המפתח הפומבי שמקושר אליו, ואז כל בן אדם ברשת הבלוקשן יכול לוודא שהטרנזקציה הזאת שיוצאת מהפאבליק קי הזה, נחתמה על ידי הפרייבט קי התואם. ונחתמה בפרוטוקול הרלוונטי לאותו בלוקצ'יין, כן, בלוקצ'יינים שונים, יש פרוטוקולים שונים, אבל יש כמה שהם העיקריים. עכשיו אני רוצה לייצר את החתימה הזאת, שכל אחד שיוודא חתימה ידע שהיא תקינה, אבל אני לא רוצה להחזיק מפתח אחד. אני רוצה לפתור את הסינגל פוינט אוף פיילר, וכאן נכנס MPC. כשהרעיון ב-MPC בעצם, הוא במקום שיהיה מפתח פרטי אחד, יהיה מספר חלקים למפתח. אנחנו סוג של נפצל רגע את המפתח, לכמה חלקים.
שרדינג.
בדיוק, אנחנו נעשה איזה שרדינג כזה, או אם היינו ממש מפצלים מפתח בודד, זה סיקרט שרינג, שאנחנו בעצם מפצלים סוד כלשהו לכמה חלקים, ואז אנחנו נרצה לעשות את הפעולה בצורה מבוזרת, שיהיה כמה שחקנים שצריכים לעשות פעולה כלשהי. אבל אנחנו רוצים לעשות את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת, כי אם הייתי עושה את זה כמו שאמרתי עכשיו, אז היה לי מפתח במקום אחד, שכמובן מישהו היה יכול לגנוב כבר אז, ואז פיצלתי אותו. אז זה לא מנגנון טוב עבורנו, אנחנו רוצים משהו יותר סקיור, אז אנחנו אומרים, בוא מראש נייצר את המפתח בצורה מבוזרת, שהוא מעולם לא היה מפתח בודד. זה, יש פה איזה קצת קסם קריפטוגרפי הזה.
הוא כן מפתח בודד, אבל הוא מורכב מכמה חלקים.
יש מפתח תיאורטי בודד, שמעולם לא היה שלם, אבל איקס שחקנים מכילים חלקי מפתח שאם הם היו מחברים אותו, אז הוא היה מייצר את המפתח הזה.
כן, כן.
אבל אף אחד מעולם לא ראה את החיבור הזה.
זה מזכיר לי, תודה, אני מדמיין את נאום I have a dream. אין מישהו אחד שהחזיק בכל החלום ביחד, אבל כולם ביחד מגשימים את החלום.
יפה מאוד. אני בדרך כלל...
אני סופר בשעותיי.
הרעיון שנכנס לי זה כזה, there is no spoon, כן? אתה רואה כף, אבל אין כף. אין מפתח באמת.
אבל רגע, בוא נעצור אותך שנייה לפני שאתה דוהר קדימה. אז אוקיי, אז הייתה לך בעיה של single point of failure, ועכשיו יש לך בעיה של distributed single point of failure. זאת אומרת, מספיק שכל אחד... מהשחקנים האלה פתאום נכשל, מאיזושהי סיבה, איבד את המפתח, whatever, אז איבדת שבריר מהמפתח, היינו, אין לך את המפתח.
אין מפתח.
נכון, אז עכשיו, אז דיברנו קודם על יצירת החלקים של המפתח בצורה מבוזרת בעצם, צריך לומר שגם החתימה קורית בצורה מבוזרת, ואני רק אסביר את זה לשנייה, לפני שאני ניגש לבעיה שאתה מתאר, בעצם כשאנחנו רוצים לחתום על טרנזקציה עכשיו, שוב, הדרך הנאיבית שהיינו עושים את זה, היינו אומרים לכולם, תחברו את המפתח ותחתמו, אבל כמובן שזה לא טוב לנו, כי אז המפתח נחשף. אז אנחנו בעצם מייצרים איזה פרוטוקול שהוא פרוטוקול אינטראקטיבי בין השחקנים השונים, שיודע לחתום על טרנזקציה בלי להוציא את המפתח הפרטי, כל אחד מהחלק שלו. אנחנו לא ניכנס ממש לקריפטוגרפיה שמייצרת את זה, אבל כל אחד חותם מהצד שלו על איזה חלקים מהטרנזקציה בצורה משותפת, וזה יוצא חתימה תקינה שכל אחד בבלוקצ'יין יוודא אותה. ואז באמת עולה השאלה, רגע, איך אנחנו מתמודדים בחלקים?
אם יש כישלון אחד בודד, לצורך העניין, בשרשרת הזאת, אז התנתקה השרשרת.
נכון, אז בעצם מה שאפשר לעשות, MPC זה כזה איזה שם כולל, ויש כמה, הוא מדבר על כל סוג של חישוב שאתה רוצה לעשות בצורה מבוזרת. בתוך העולם הזה יש את העולם של TSS, שזה בעצם Threshold Signatures, שהוא מדבר על זה שאתה יכול לייצר חתימה עם X מפתחות, T out of N בדרך כלל מתארים את זה, כלומר אני יכול לבחור
X חלקים של מפתח,
ואני יכול גם לייצר סכמות, אני יכול לומר סכמה של 2 מ-2, 3 מ-3, 2 מ-3, 5 מ-10, אפשר לייצר כל מיני סכמות, אז אם אני רוצה להימנע ממצב שמפתח בודד, כי חלק מפתח אחד יאבד, זה ימנע חתימה, אני יכול לעשות את זה, לא בהכרח אני רוצה, כלומר יש איזה design principles שעכשיו אני צריך להכיל על הדבר הזה, אבל מעבר לזה יש שאלה יותר אולי אפילו קשה, מה יקרה אם אחד השחקנים הוא compromised, הוא ינסה לרמות את האחרים, ו-MPC בבסיס שלו, כלומר אנחנו מדברים על הכי הכי סימפל MPC, הוא מה שנקרא honest but curious, אנחנו מניחים שכולם מוגנים, ברגע שאנחנו הופכים את זה לסקיור MPC, אנחנו בעצם יוצרים פרוטוקול מורכב יותר וקשה יותר, אבל סקיור MPC, כל אחד מהשחקנים לא סומך על השחקנים האחרים. כלומר, מספיק שיש בן אדם אחד שהוא מקיים פרוטוקול תקין, אז אנחנו, אנחנו בעצם בסדר. כן. בניגוד למספיק בן אדם אחד שעושה פעולה רעה. כן,
כן אז אם מקודם...
המודל הזה של MPC הוא לא ספציפית נכון לקריפטו, נכון? הוא...
נכון, זה...
גם, כאילו, אני מכיר את זה, כשהסברת את זה, זה נשמע לי מוכר ממנגנונים של הצפנה, שעושים אותו דבר. נגיד, אנחנו השתמשנו בזה כדי להימנע מדרישות של האיחוד האירופי, שדאטה צריך להיות באיחוד האירופי, אז אמרנו, אוקיי, אנחנו מצפינים את הדאטה, הוא יושב בארצות הברית, אבל מספיק שיש לך חלק מפתח אחד שיושב באירופה, אי אפשר לעשות דיקריפשן.
כן. אז הרבה פעמים, אני לא יודע בדיוק מה ממשתם שם, הרבה פעמים כשעושים דברים כאלה, אז עושים יותר כאילו סיקרט שיירינג, שמיר סיקרט שיירינג למשל, כי פחות מעניין אותך העניין של האם היה מפתח או לא היה מפתח, אתה פשוט רוצה לפצל אותו כדי שזה יהיה בחלקים שונים, אז יכול להיות שזה היה כזה, אבל יכול להיות שזה באמת היה MPC, MPC הומצא, אני חושב בשנות ה-80 בערך, אבל בתכלס לא היה בו שימוש מהותי עד עולמות הבלוקצ'יין, כלומר, הקילר יוז קייס של MPC הגיע בעצם בהגנה על ארנקים, זה היה המקום הראשון שבו זה התפוצץ, היום כל האנשים שהיו מעורבים בכזה הולדת ה-MPC והפיתוח שלו עובדים בחברות שקשורות לעולמות הבלוקצ'יין, כי שם ממש קורה אינוביישן, הרבה אנשים לא מבינים את זה, אבל כל העולם של קריפטוגרפיה מתקדמת, ו-MPC נכנס לקטגוריה הזאת, ויש עוד תחומים בעולם הזה, הם היו שקטים למדי במשך הרבה מאוד שנים, זה היה תחום לא מאוד סקסי, ומאז שהבלוקצ'יין נכנס, ההתקדמות שם היא מטאורית. זה קצת כמו מה שאנחנו רואים עם LLM ו-AI, יש התקדמות גם בעולמות ה-MPC, ה-Zero Knowledge Proofs, Fully Homomorphic Encryption, יש כזה אוסף של עולמות שהם היו תיאורטיים ונחמדים, וגיקים של הנושא התלהבו מהם, אבל אף אחד לא השתמש בהם פרקטית, והיום הם כולם מתקדמים ממש בצורה מטורפת, ויוצרים יכולות שגם כמתכנתים אנחנו יכולים להעריך אותם כאיזה בילדינג בלוק בתוך משהו שאתה בונה. ועדיין זה לא קיים כמעט מחוץ ללומות הבלוקשן, אבל אני חושב שזה יקרה. אנשים יכירו את הדברים האלה שיכולים לעשות דברים שהם מרגישים באמת כמו קסם לפעמים, ואז יבינו, רגע, גם במערכת שלי אני יכול להרוויח מהיכולת לעשות חישוב בצורה שאני לא חושף את המידע שאני עושה עליו חישוב, או חישוב שהוא מבוזר, או כל מיני דברים כאלה, אז זה משהו שהוא מתפתח.
אז בוא נעשה רגע ריקאפ. אז ככה, אמרנו, בתור התחלה שלנו נתבעיית הכספת בשוויץ, אוקיי? זאת אומרת, אנחנו לא רוצים שיהיה, אנחנו לא יכולים לייצר כזאת כספת, זה לא אג'ילי, אנחנו רוצים, אבל כן את הביטחון שהיא נותנת, את ההבטחה שהיא נותנת, של אי אפשר פשוט לבוא למישהו ולשדוד ממנו את המפתח, או שהוא לא יכול לאבד אותו. אז בתור התחלה נפצל את המפתח, ונדאג לזה שלא באמת היה קיים איזשהו מפתח במקום אחד, אלא המפתח נוצר על ידי שיתוף פעולה. אבל אז נתקלנו בבעיה של, אוקיי, אבל מה קורה עם אחד מהשחקנים נכשל, ואתה אומר, אוקיי, גם לזה יש פתרון, מספיק X מתוך Y, מספיק ש9 מתוך 10 שחקנים יש להם את המפתח, זה בסדר, אבל זה ישתמש בנקודת ההנחה שכולם משתפים פעולה וכולם טובים וכולם בעדינו, מה קורה עם אחד מהם הוא evil או compromised או כל דבר כזה, וגם בזה אתה מטפל.
כן.
אוקיי, ואז אני אשאל אותך את השאלה, אוקיי, כמה מתוכם צריכים, גם פה יש את הסימטריה הזאת של כמה מתוכם צריכים להיות uncompromised כדי שזה יעבוד, האם מספיק שנגיד 5 מתוך 10 הם uncompromised וגם לא איבדו את החלק שלהם של המפתח כדי שזה יעבוד, או זאת אומרת איך מטפלים בסיפור הזה?
כן, אז באמת כל מה שתיארת נכון, ויש בעצם, מתחיל איזה design space, של איך אתה רוצה לתכנן את ה-MPC שלך, וזה רק החלק הראשון, MPC, אנחנו ניגש עוד לעוד חלקים בעצם בפאנל, אבל ברגע שעשית secure MPC, אז אמרנו באמת, שחקנים הם מוודאים שאחרים הם honest, אתה בעצם לא יכול לייצר חתימה לא טובה, כל עוד יש מספיק שחקנים שהם כן honest, ואנחנו גם לא חייבים לפצל את המפתח להמון, כלומר ברגע שאנחנו בונים מערכת גדולה מעל הדבר הזה, אז נגיד כאילו במקרה של פיירבלוקס, אני יכול לדבר על כזה חלק מהדברים, אז חלק מהמפתח יושב אצלנו, וחלק מהמפתח יושב אצל הלקוח. ואתה רוצה לייצר איזה מצב שאנחנו לא יכולים לחתום בשם הלקוח, כי אנחנו ספק טכנולוגיה, אנחנו לא בנק. אנחנו רוצים לתת להם טכנולוגיה לעבוד, אז אנחנו לא רוצים להיות במצב שאנחנו יכולים לייצר חתימות בלעדיהם, ומצד שני, אנחנו גם לא רוצים להיות במצב שאם הם, שהם לא בהכרח חברת סקיוריטי בלבל שלנו, אם הם יאבדו את החלק, לא יאבדו, יותר אם מישהו יגנוב את החלק מפתח שלהם, אנחנו לא רוצים שהוא יוכל לחתום. אז שוב, אפשר פה לעשות איזה דיזיין, זה לא בהכרח אפילו דורש לעשות תיא out of N, הרבה פעמים זה יכול להיות גם N out of N, כשאני מטפל בבעיית העיבוד חלקי מפתח בבקאפים שונים וכל מיני דברים כאלה.
אוקיי.
אבל אז בעצם, אז השאלה בעצם, מה אנחנו מקבלים בתוך הדבר הזה, כשפיצלנו את המפתח, פתאום אם אתה רוצה לגנוב את המפתח, אז אתה צריך לפרוץ לא רק ללפטופ של הלקוח, שיכול להיות שהוא לא שמור כל כך טוב, אלא אתה צריך לפרוץ גם לשרתים של פיירבלוקס, כי אנחנו לא נחתום על משהו שהוא malicious. ואז אנחנו מתחילים כזה להתרחק, כן? אנחנו אומרים, אוקיי, אז יש לנו פרוטוקול MPC שהוא כבר יציב, הוא בודק את עצמו, אבל אז יש את החלק של המפתח, צריך להחסן אותו, נכון? צריך לשמור עליו. אז אתה נכנס לכל מיני טכנולוגיות של Key Management Systems וכאלה, נכון, HSMים, Secure Enclaves, כל מיני דברים כאלה. אבל אם אנחנו רוצים ללכת עוד יותר קדימה בהקשר של הטכנולוגיה, כי זה לא רק מפתח, יש פה איזו פעולה. אז איך אנחנו יודעים שהפעולה, אנחנו רוצים לאשר אותה? כלומר, זה בסדר שכל החלקים משתפים פעולה, אבל יש איזו שאלה בכלל, האם זאת פעולה שהיא טובה? אולי הפעולה שכולנו כרגע חותמים עליה ביחד, זה גניבת הכסף.
כן, הבנתי. זאת אומרת, אתה רוצה להכניס פה רבק, מה שקוראים. זאת אומרת, role-based authentication, סליחה, access control. הידוע בכינויו רבק.
לא הכרתי את המינוח, אבל אני אוהב את זה מאוד.
כן, אז אתה אומר, אוקיי, אני רוצה לאפשר לו להעביר 50 ביטקוינס, אני לא רוצה לאפשר לו להעביר 50,000 ביטקוינס, או אני לא רוצה לאפשר לו למשוך, אני רוצה רק לאפשר לו להפקיד, או בקיצור, לעשות פעולה X, לא לעשות פעולה Y.
כן, בדיוק, וברור לנו שבארגון, ושוב, כאן אנחנו מתחילים ללכת להבדל בין ארגון לבין אדם, כן? בן אדם יש לו ארנק שלו והוא יכול לבזבז כסף. אבל אם אתה בארגון, זה שמותר לך לעשות איזה פעולה כלשהי ששולחת $10 לכתובת ספציפית, במקרה ספציפי, לא אומר שיש לך את המפתחות לכספת של הבנק. כלומר, יש פה אנשים, יש פה תפקידים, יש פה תהליכים, יש פה דברים שמותר, אסור, מגבלות וכאלה.
כן, כמו שבבנק מנהל הסניף יכול לחתום עד כך וכך, ופקיד עד כך וכך וכו'.
נכון, אז כאן אנחנו רוצים בעצם להוסיף איזשהו פוליסי. נכון, אנחנו רוצים להוסיף איזה משהו שאתה בודק אותו לפני אפילו שאתה מתחיל חתימה, אולי אסור לחתום, פיירבלוקס, אנחנו לא נחתום על משהו שלא עובר פוליסי.
כן, כן, אבל זה לא נשמע לי כמו אתגר כזה מסובך, סליחה. זאת אומרת, כאילו, נכון, יש פה מה לממש, כאילו אתה שם דאטאבייס, אתה מגדיר הרשאות וזה, אבל למה זה כזה מסובך?
אז אוקיי, אז זה לא מסובך בהינתן אחד משני דברים. או שאנחנו לא מדברים על הרבה כסף, או שאנחנו מדברים על הרבה כסף, אבל זה שאתה תשיג את הסיקרט לא מאפשר לך אשכרה לעשות איתו משהו מיידי. ברגע שאתה ארגון שמנהל על הבלוקצ'יין $1 מיליארד, ויש לך איש דאב-אופס, אז אם הוא יכול, פשוט, אתה יודע, כי יש לו הרשאות, כן, יש לך role-based permission, אבל יש לו רוט לשרת, יש לו רוט ל-KMS, יש לו ניהול של ה-AWS, יש לו את כל הדברים האלה, בתכלס הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ואם אתה מתחיל לפרק ארגון מורכב כזה, אתה תמצא את עצמך עם הרבה אנשים שיכולים לעשות מה שהם רוצים, ואתה מקווה שאחד מהם לא אשכרה ירצה לעשות את זה, וזה לא משהו שאפשר לעשות.
זה לא מספיק להגדיר.
זה משהו שאפשר לסמוך עליו.
בדיוק, אי אפשר להסתמך על זה. ואני חושב שקצת זה מה שהיה קורה פעם, כן? לפני שחברות כמונו התחילו לקום, היה איזה בורסה, היה בה המון כסף, ואז הם אמרו, נגנב לנו המפתח, וכל בן אדם שהיה לקוח שלהם חשב לעצמו, רגע, רגע, נגנב להם המפתח או שהם גנבו את המפתח? אני קצת לא בטוח מה קרה פה. אבל אנחנו רוצים לייצר איזה תשתית שהיא טובה וחזקה מספיק, ככה שאם אנחנו רגע מדברים ממש בערכת סיכונים, גם רות בשרת לא ייתן לך לקחת את הכסף.
כן, זאת אומרת, אתה רוצה לייצר רבק, אבל אתה גם לא, אתה לא רוצה שלאף אחד תהיה את האפשרות לשנות את הרבק הזה, מבלי ש... באמת התכוונת לתת לו את זה.
כן, כן.
אוקיי, אז איך עושים את זה? זאת אומרת, נשמע כמו עוד מפתח, עוד שכבה של אותו סיפור, אבל אז שוב יש לך את הבעיה.
של מי מנהל את המפתח האחרון, נכון. אז בעצם, אז באמת מה שהכנסנו זה, ברגע שנכנסנו לעולם הזה, פיירבלוקס נכנסה לעולם הזה של MPC, Secure MPC וכל הדבר הזה, אז התחילה להוסיף עוד שכבות, ובעצם סוג של ללכת אחורה בפאנל הזה של התהליך, עד לשלב שאנחנו יכולים לומר שפעולה כבר לא תסכן את הכסף. וכל מה שנמצא בדרך, למשל, policy management, אם הוא כן פעולה שמסכנת את הכסף, וכמובן שפוליסי מנג'מנט זה כן, אז אנחנו מכניסים את זה למשהו שנקרא Secure Enclave. כלומר, אנחנו בעצם רצים בסביבה שהיא מיוחדת. אנחנו לא רצים פשוט ככה בתוך השרת, כי אם נרוץ בתוך השרת, יש הרבה אנשים שיכולים לשנות. אנחנו רוצים לרוץ בצורה שאי אפשר לשנות את הקוד, שאי אפשר לשנות את הזיכרון, שאי אפשר... כאילו בעצם יש המון, אי אפשר לקרוא את הזיכרון, כי שם נמצא המפתח, אי אפשר לעשות הרבה דברים שאתה בעצם רוצה למנוע, ויש טכנולוגיות בדברים האלה. כלומר, כל הטכנולוגיות האלה של Secure Compute, זה טכנולוגיות שנבנו בדיוק לדבר הזה, והן מאפשרות לך להריץ קוד בסביבה שהיא מנותקת, היא, בוא נגיד שהיא רואה אפילו את ה-Operating System בתור אויב.
כן, כלומר, זאת אומרת, כשאתה אומר סביבה, מה אתה מתכוון לחומרה?
אז כן, זה ממש ברמת החומרה, יש כמובן אופציות בקלאוד שהן כאיזה יותר מבוססות קלאוד ועושות את זה ברמת אבסטרקציה גבוהה יותר, אבל אם אנחנו הולכים למחמירים, ואנחנו מהמחמירים, אז אתה בעצם, זה משהו שהוא ברמת החומרה, אפשר לחשוב על זה, על חלק בזיכרון שהוא ממש מנותק ממערכת ההפעלה. כלומר, ה-CPU יכול לגשת אליה, אבל הוא ניגש אליה דרך, לפעמים זה אפילו איזה צ'יפ הצפנה בדרך, ואף אחד מחוץ למה שאמור לרוץ בסקיור אנקלייב הזה, לא רץ בסקיור אנקלייב הזה, לא נוגע בסקיור אנקלייב הזה, בטכנולוגיות הטובות ביותר, אפילו אם תנסה לקרוא את מה שרשום על הדיסק הוא מוצפן, אז אתה לא יכול לקרוא את זה, כלומר, זה ממש אמור להיות מוגן ברמה הכי גבוהה.
אוקיי, עכשיו זה זמן טוב לדבר על בלאק האט? יש לנו מספיק קונטקסט?
כן,
אז למי שלא מכיר, רק שנייה, בלאק האט זה כנס שנתי מאוד מאוד גדול שקורה עדיין בווגאס.
כן,
בווגאס. זה אני חושב הכנס מספר אחת בעולם סקיוריטי, וגם אוקיי אחרי רוורסים, ושם נותן דגש גם לטכנולוגיות להגנה אבל גם לדרכים לפריצה, זאת אומרת כדי שנכיר את מה שנקרא נכיר את האויב, הכינוי בלאק האט זה מין כינוי כזה לפורצים. כן, אז באת אתה והצוות והצגתם איזושהי תגלית, ספר לנו עליה קצת.
כן, אז קודם כל אורן וניקוס, אני רוצה לתת להם את הקרדיט, בעצם עשו עבודה מדהימה. אז בעצם בתוך כל המנגנון הזה, אנחנו מסתכלים על כל המערכת הזאת, ואנחנו חוקרים את התחומים האלה, כן? זה מה שאנחנו עושים כחברה, אנחנו, כמו שהפרוטוקול MPC שלנו, זה משהו שאנחנו בעצם כתבנו, שחררנו, שוב, אני רוצה לתת את הקרדיט לאנשים, ניקו סודי ורן קנטי בעצם הוציאו אלגוריתם חדש, CMP זה ראשי תיבות בעצם של האנשים האלה. אז בעצם אנחנו חוקרים את הנושא הזה, ובשלב מסוים אנחנו אומרים, רגע, אלגוריתם MPC הוא בעצם מדבר באמת על זה שאף אחד לא סומך על אף אחד, וגם אם אתה תשתלט על אחד מהשחקנים, אתה לא אמור להיות מסוגל לעשות שום דבר. ואנחנו רוצים למצוא אולי כן אפשר, אז חקרנו אלגוריתמים שונים בתעשייה, ובעצם מצאנו בשני אלגוריתמים שהם היו אלגוריתמים המובילים בתחום בעצם, CMP היה טיפה פחות מוכר, הוא קצת חדש יותר, היו כמה אלגוריתמים מובילים, ביניהם GG ולינדל, זה שני אלגוריתמים מאוד מוכרים, שהרבה מאוד חברות גם בתחום שלנו השתמשו בהם, ומה שבעצם אנחנו מצאנו זה שבאלגוריתמים האלה, אם אתה עושה משחק כלשהו, והיה שם שוב עבודה מתמטית קריפטוגרפית יפהפייה של ניקוס, אם אתה עושה משחק כלשהו, אתה בעצם במידה ותשתלט על אחד השחקנים, אתה תוכל לאט לאט לדלות את הסוד מהשחקנים האחרים. זה משהו שאסור שיהיה קיים באלגוריתם MPC. אנחנו מניחים שאף אחד לא מספר שום דבר לאף אחד אחר, זה כל הבסיס לדבר הזה, מה שבאמת הצגנו בבלאק האט ודפקון, זה כזה השילוב היפה בווגאס, שני כנסים שמגיעים אחד אחרי השני, זה, אני חושב שזה היה 4 התקפות בסופו של דבר, שתוקפות מספר פרוטוקולים שונים, בהכי קיצוני שבהם, בחתימה אחת, או יותר מזה, בסיבוב הראשון, בתוך החתימה הראשונה, כי MPC זה לרוב מורכב מסיבובים, אתה מסוגל להוציא מפתח בעצם משחקן אחר, וככל שהאלגוריתם שונה ואחר, אז יכול לקחת יותר חתימות, בחלק מהאופציות ממש הרבה חתימות, אבל בעצם הצלחנו סוג של לשבור אלגוריתמים מסוימים של MPC, שוב, זה אלגוריתם שלנו, לא היה חשוף לזה, אבל זה כמו כל דבר בסקיוריטי, כן? אנחנו מוצאים את החולשה הבאה, הראינו גם את הפתרונות לדברים האלה, ולאט לאט כל התעשייה מתקדמת ומוצאת פתרונות טובים וחדשים יותר. כן, ראינו בעצם שחברות גם מאמצות את הפתרונות שהבאנו לזה, וגם בעצם עוברות לאלגוריתמים קצת חדשים יותר בחלק מהמקומות, נוטשות אלגוריתמים שכבר בעצם הוכחו כלא טובים, בחלקם ועוברים לדברים אחרים.
אז אחד מהאתגרים בלהתעסק בעולם הזה של קריפטו, זה באמת האתגרים אלגוריתמיים. כמו שאמרת, שגיאה אלגוריתמית אולי בתכנון של הפרוטוקול, לא שזה כזה קל לתכנן כזה פרוטוקול, אבל עם הזמן מגלים בעיות אלגוריתמיות, ומשפרים את הפרוטוקול, משפרים את האלגוריתם ופותרים אותם. אבל, בינתן פרוטוקול, ובוא נניח שהוא מושלם, לבוא ולקח את הפרוטוקול הזה ולתכנת אותו, זה עולם ומלואו, אוקיי? זה לא פשוט, צריך לדעת איך לעשות את זה. ולכם יש הרבה מאוד ניסיון בזה, אז אולי אין לנו הרבה זמן, אבל בדקות האחרונות שנשארנו, תספר אולי כמה למידות שלכם של מה זה אומר לקחת איזשהו white paper, או לקחת איזשהו פרוטוקול קריפטוגרפי, ולתכנת אותו, לשים אותו על שרתים.
כן, אז אני חושב שבאמת אחד הדברים יש הרבה מאוד תובנות בתחום הזה, אני חושב שאחד הדברים שחשוב להבין, וזה כזה סוג של לקח שבאמת נכתב אולי דם זה לא המילה הנכונה, אבל מאמר אקדמי הוא לא ספק, אוקיי? והרבה אנשים קוראים מאמר וזה קצת מרגיש כאילו זה ספק, כי בעצם מתארים שם פעולות, לרוב זה סוודו קוד כזה, כן? כמתכנת אפילו את הסוג של מבין מה קורה, אבל יש המון דברים מתחת לפני השטח, שאלה אם כן אתה, באמת יש לך את המקצועיות והידע איך לקרוא מאמר כזה, אתה פשוט תניח שהם לא הנחות נכונות, כלומר משמיטים שם דברים, בסוף מאמר אקדמי זה מאמר.
אולי המטרה... גם לא יביא את מקרה הקצה, הוא יביא, אתה יודע, את ההוכחה האקדמית שמשהו קורה, אבל...
אז לפעמים לגמרי, לפעמים זה מאוד תלוי מה המטרה של המאמר. לפעמים המטרה של המאמר זה לתת פרוטוקול מלא, לפעמים המטרה שלו זה בכלל פשוט יש לו רעיון אחד חדשני, אבל הוא יודע שבשביל הרעיון הזה הוא צריך לעטוף אותו בהמון דברים, אז הוא עושה את העטיפה שצריך כדי שהמאמר יתקבל לכנס הנכון. ואז אתה קורא את זה ואתה מניח שאם מה שקראת זה מה שיש, אז הכל בסדר, אבל הוא בעצם מניח שקראת עוד ארבעה מאמרים אחרים לפני זה, כשתממש את זה, כן? אז זה למשל משהו שממש יכול להיות מהותי. מעבר לזה, הרבה פעמים בכלל המאמר הוא מתייחס לאיזה סיטואציה בעולם, אוקיי? כלומר, הוא מניח שזה משחק חד פעמי. אוקיי? זה מאמר, הכל סקיור, הכל טוב, הכל מעניין, הכל מוכח, כל עוד אתה משחק את זה פעם אחת. אבל אם אתה משחק את זה הרבה פעמים, זה כבר שום דבר פה לא עובד. זה לא בהכרח יהיה כתוב בצורה הברורה שאתה מניח. כלומר, יש איזה הנחות של איך המערכת עובדת. האם אתה עושה input validation לפני האלגוריתם הזה? יכול להיות שהוא מניח את זה, יכול להיות שהוא לא מניח את זה. כלומר, יש פה עולם שלם של בכלל איך אתה נכנס לדבר הזה, אז זה למשל אזור אחד, אני חושב שאזור אחר שהוא גם
כן,
מעניין.
כן, אז אתה אומר, לדעת איך לקרוא את המאמר, ובמילים אחרות כבדו וחשדו, זאת אומרת, יכול מאוד להיות שהנקודות שם מאוד נכונות, אבל אתה צריך לדעת, אם לך את התלמוד שמבאר אותו, אתה לא תדע להבין את המשמעות העמוקה יותר שלו.
נכון, ואתה לא תדע להבין את הדברים שלא צוינו בעצם, ולפעמים גם, זה קצת מצחיק לומר את זה, אבל במאמרים...
לרוב כל מה שיש מסביב, ולא מצוין, זה החיים. החיים עצמם, מה שנקרא.
נכון, לגמרי, לגמרי. והרבה, גם במה שפרסם בלקט, חלק מהדברים היו שם. כלומר, המאמר היה בסדר, אבל ברגע שהשתמשת בו בעולם האמיתי, זה לא עבד טוב. כלומר, הייתה בעיה שצוינה בצורה מסוימת או לא צוינה בצורה מסוימת, אבל ראינו שהרבה בעצם לא יודעים לפתור אותה. דבר נוסף שהוא מאוד חשוב, דיברנו על Secure Enclave, דיברנו על כאילו כל הטכנולוגיות שאתה שם, על MPC, על הדברים האלה, אבל נגיד, יש שאלה של Supply Chain Attacks, כן? כלומר, אתה כותב קוד ואתה, מכיוון שאין לך הרבה זמן, אתה דוחף פנימה 15 ספריות שונות שעכשיו נמצאות בתוך ה-Secure Enclave שלך. אז זה נחמד שאתה מאוד סקיור מהתקפות מבחוץ, אבל מה אם יש לך מלוור בתוך הקוד שנכנס? כן? כלומר, יש הרבה דברים שמבחינת ה-Security, פשוט Security Practices בסיסיים, הם, ברגע שאתה שוב מתעסק במשהו כל כך מורכב, אתה צריך להקשיח אותם מאוד. ה-MPC שלך מקבל input. מה אתה עושה עם האינפוט הזה? כמה אתה רגיש למישהו שמשחק עם האינפוט בצורה שהיא לא צפויה, כדי להתחיל לייצר התנהגות אחרת? כלומר, יש ממש הרבה דברים שאתה צריך לגעת בהם כשאתה מתכנן את המערכת הזאת, זה ממש דורשת כזה אזורי אקספרטיז. אתה צריך להיות אקספרט בקריפטוגרפיה, אתה צריך להיות אקספרט בבלוקצ'יין, אתה צריך להיות אקספרט בסקיוריטי, כאילו, או לאסוף את כמות האנשים האלה שבעצם מסוגלים לאסוף את כל הדברים האלה למשהו קוהרנטי, שגם עובד טוב ביחד. כי יכול להיות איש סקיוריטי מדהים, ואיש קריפטוגרפיה מדהים, אבל בדיוק בתווך ביניהם, זה איפה שהכל מתפרק, וגם זה דברים שבעצם במאמר שלנו, במאמר וההרצאה בבלקט, זה ממש נגענו במקום הזה, כלומר, בנקודה הזאת שבה קריפטוגרפיה פוגשת עולם אמיתי.
אוקיי, אז נסכם. אז Fireblocks, אתה אומר, התחלתם בבעיה הנקודתית הזאת של איך לתחזיק מפתח, איך להחזיק מפתח בצורה שהיא סקיורד, ואחר כך להוסיף על זה הרשאות וכו', וגם אמרת, לא נכנסנו לשם, אבל שאתם הרחבתם את השירותים שלכם מעבר לזה, לזה לא יהיה לנו זמן להיכנס פה. ואז צללנו קצת פנימה לתוך עולם הבעיות האפשרי, ואיך אפשר ככה ממש על קצה המזלג לפתור אותם. וזה היה סופר מרתק, ספר לנו אולי הוצאת על החברה, אתם כרגע מגייסים, מחפשים, איפה אתם נמצאים בכלל, אמרת?
כן, אז זה טוב, אנחנו נמצאים בתל אביב, מגייסים, בהחלט, כן. תל אביב בו אחר רכבות למיניהם, כמובן מגייסים, Fireblocks, לא דיברנו על זה בכלל, אבל יש לנו כבר הרבה לקוחות, חברה שהיא מאוד מצליחה, אני חושב שעד היום הבטחנו משהו כמו 4 טריליון דולר במערכת, כלומר אנחנו מתעסקים באמת כסף מהותי, בעיות מהותיות של לקוחות אמיתיים, וגם כל מיני אנשים, אני יודע שהרבה אנשים כזה, בלוקצ'יין זה משהו שהם כזה לא בטוחים כמה קורה שם משהו מעניין. אנחנו באמת עובדים עם החברות הטובות בעולם, חלקם פומביות לגבי הדברים שהם עושות בבלוקצ'יין, חלקם עוד לא פומביות, אבל גם בכל השנים האלה שמאוד יכול להיות לא, בתור טכנולוגים לא התעסקתם בבלוקצ'יין, כי זה היה נשמע כמו משהו שכבר עבר, קרה ולא מעניין, הרבה חברות בנו בזמן הזה, בין אם זה חברות שבנות טכנולוגיה כמונו, ובין אם זה חברות מוצר. היה המנכ״ל של שופיפיי, הפאונדר של שופיפיי, טובי, לפני איזה חצי שנה הוא היה בכנס, והוא אמר, אנחנו בונים דברים טובים בקריפטו כרגע, כרגע זה לא נשמע מגניב, עוד מעט זה יהיה מגניב, ואתם תשמעו על זה אז. כאילו, ואני חושב שזה מייצג מאוד את התעשייה. הרבה טכנולוגיה נבנתה פה ונבנית פה, ולאט לאט היא תצא לעולם בקצב של רגולציה ופשוט הטבע של האנשים יאפשר לה.
כן, בעקומת ההייפ אנחנו עכשיו במדרון המתון העולה.
נכון, לגמרי.
אוקיי, ואם אני לא מביא, אם אני מפתח, אבל מעולם לא עבדתי בעולם הקריפטו ואני לא מכיר, יש לי מה לחפש אצלכם?
חלק קטן מאוד ממה שאנחנו עושים בחברה זה האזורים האלה של הקריפטוגרפיה, ומעל זה יש שכבות על גבי שכבות של מוצר, מאוד חדשני, שפותר בעיות ללקוחות, כלומר, כל הדברים הרגילים שאנחנו מכירים, כשיש להם איזה פלייבור, כן? כאילו גם פלייבור פינטקי, אנחנו היום הרבה יותר חברת פינטק מאשר סייבר, כן? זה התחיל מאוד security oriented, וזה עבר לפשוט לאפשר לבנות, אנחנו המטרה שלנו, זה שכל עסק שרוצה לבנות, ואנחנו מאמינים שכל העסקים ייגעו בעולם הבלוקצ'יין בעתיד, יוכל לעשות את זה בלי להתעסק בכל הדברים שדיברנו, כלומר, שהם פשוט יקבלו מוצר טוב, שהם עובדים איתו, הוא עובד כמו שצריך, הוא בטוח, והוא גם easy to use. אז זה לגמרי לבנות מוצר טכנולוגי לאנשים.
אוקיי, אריק, תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה, היה לי ממש כיף.
להתראות.
תודה.